Mule soiro skosha shuoi Olovo zovad ti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי ומזל טוב. סיום מסכת גיטין על צד ידפיה. בעזרת השם ובישועתו. היום יום ראשון, חבב במנחם אב תשפ"ג ג' הוא יום היורצייט של אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה שעלתה נשמתו לגנזי מרומים ביום כואב תשמ"ה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן עלינו בני משפחתו ומשפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מאת הבורא יתברך יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ברשותכם, אחי ורעי, מוריי ורבותיי, ובמצוות כיבוד אב, מכבדו בחייו, מכבדו במותו, נלמד היום את תלמוד תורתנו, בשני הדפים החותמים את מסכת גיטין, דפים פייטט וצדי, ונחגוג את סיום מסכת גיטין על צדי דפיה, לעילוי נשמתו של אבינו מורינו ורבינו זכר צדיק לברכה.
מכל המידות טובות
פותחים בברכות לאכסניה הזו, רדיו כל חי ומנעליה, שמניחים בבתיכם ברכה באביהם את כל התורה הנשמע בארצנו, בכל בוקר בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם, מוקירי התורה ולומדיה מזכה הרבים, ברכת השם על כולכם. ביום חמישי זך באייר תשפ"ג, למדנו את הדף הפותח את מסכת גיטין דף ב', והיום הזה, נלמד בסייעת הדשמי הגדולה את שני הדפים החותמים את מסכת גיטין, דפים פייטט וצעדי, ונגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו את מסכת גיטין על צעדי דפיה, המסכת הלפני האחרונה בסדר נשים. לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה. איש אמונה וביטחון שהיה מרביץ תורה ברבים במשך עשרות שנים להמון העם. כוח האמת והאמונה בקו מליבו ונשמתו. עליונים ססו ותחתונים על זו בשמחת התורה עם סיום מסכת גיטין. השתבח שמו הגדול עד. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את חגיגת סיום מסכת גיטין. עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. בערב שבת קודש פרשת ראה, בשבת מברכין את ראש חודש אלול, אז למדנו את דפים פי זין ופי חט. במסכת גיטין ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש כלל במשנתנו והתשובה? לרבי יוחנן מוזכר זמן אחד לכולם זהו כלל, ולריש לקיש פירושו שכתבו אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. שאלה שנייה, מה הדין בכותב כל נכסיו לשני עבדה ותשובה? קנו כל אחד חצי הנכסים ומשחררים זה את זה. שאלה שלישית, מה הפירוש עד יווני ותשובה שחתימה של ראובן בן יעקב משמעותה שהעד החותם נקרא יעקב והוא בנו של ראובן? שאלה רביעית, כיצד היה רב חותם ותשובה היה מצייר צורה של דג? שאלה חמישית, מה הדין אם יש רווח בין החתימות לגט ותשובה? אם יש בית שורות ריקות, הגט פסול, אבל אם מילא את השורות בחתימות עידים פסולים, הגט קשר. שאלה שישית, מה הפירוש? גונדלית. והתשובה ששינו העידים את מנהגם וחתמו כחתימה שלמעלה מהם. שאלה שביעית, האם בשער שטרות צריך להשאיר רווח? אומרים התוספות מסוגייתנו מוכח שכאן מדובר שיש רווח, אבל סתם גיטין ושטרות כשירים בלא רווח. שאלה שמינית, עד כמה דורות אפשר להשתמש בחניכת משפחתו? והתשובה עד יהוד דורות, ורבי שמעון בן אלעזר אומר עד ג' דורות. שאלה תשיעית, כיצד מרומז בפסוק יתוליד בנים זין דורות שעבדו עבודה זרה? והתשובה, כי תוליד אחד, בנים שניים, ובני שניים, בנים שניים, הרי שבעה. והשאלה האחרונה הייתה, מדוע דווקא דורו של הושע בן אלה נענש? והתשובה, משום שהושע בן אלה ביטל את השומרים שהעמיד יורבם בנבט, ובכל זאת לא עלו ישראל לרגל. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה עוד את אשר למדו בסייעת הדשמי הענקית בערב שבת קודש פרשת ראה, שבת מברכין את ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה, בדפים פי זין ופי חט במסכת גיטין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חגינו, סיום מסכת גיטין על צד ידפיה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני הדפים החותמים את מסכת גיטין, דפים פי תת וצדי. במסכתנו השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי חט עמוד ב'. מן המשנה המצויה 9 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים יצא שמה בעיר, מקודשת, הרי זו מקודשת. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בשמחת התורה עם סיום מסכת גיטין, ונצליח. המשנה מבארת את דין האישה שיצא עליה כל בעיר שהיא מקודשת או מגורשת. אומרת המשנה, יצא שמה בעיר, אם יצא כל בעיר על אישה פנויה שהיא מקודשת, שאמרו פלונית נתקדשה היום לפלוני, הרי זו מקודשת, חוששים לכל זה שהיא אכן מקודשת ואסורה להינשא לאחר בלא שתקבל גט מאותו פלוני. וכן אם יצא כל על אישה נשואה שמגורשת היא, שאמרו פלונית נתגרשה היום מפלוני, הרי זו מגורשת, ואין הכוונה שתהיה היא מותרת לשוק בלא גט אחר, שהרי אין סומכים על הכל להתיר אשת איש לאלמה, אלא שחוששים לזה הכל לחומרה, שאם אשת כהני אסורה להישב עוד תחתיו, מחמת איסור גרושה לכהן אלא יוציאנה בגט אחר. מגבילה המשנה את הדין האמור, מה שנתבהר שחוששים לכל שיצא בעיר לעניין קידושין או גירושין, ובלבד שלא יהיה שם עם הכל המטלה, טעם כלשהו השובר את כוח הכל, והוא הנקרא שוברו של כל. אבל אם יש שם הדבר שיש בו כדי לשבור את הכל, אין חוששים לאותו הכל. וערת המשנה, איזוהי המטלה, המבטלת את כוח הכל בקידושין או בגירושין. אומרת המשנה לעניין גירושין, כגון שיצא כל בעיר שגירש איש פלוני את אשתו על תנאי. ולעניין קידושין, כגון שיצא כל בעיר שאיש פלוני זרק לה לאישה הפנויה את קידושיה, ומעות הקידושין נפלו במקום שהוא ספק קרוב לה. ומקודשת, ספק קרוב לו, ואינה מקודשת. זוהי המטלה, המבטלת את הכל, שהתנאי הוא שוברו של כל הגירושין, כיוון שיש לומר, שמה לא נתקיים התנאי ואינה מגורשת. וספק קרוב לה, ספק קרוב לו, הוא שוברו של כל הקידושין. כיוון שיש לומר שהוא קרוב לו ואינה מקודשת. ובאופנים אלו וכן להפך שיצא כל שקיצה על תנאי ושזרק לגיטה ספק קרוב לה, ספק קרוב לו, אין חוששים לאותו הכל. ואף שבאישה המתגרשת או המתקדשת בעידים בחיי גוונה אסורה היא, על כל פנים מספק. מכל מקום לעניין אישה שיצא עליה כל בעלמה שנתגרשה או שנתקדשה, מועיל ספק זה להיות המטלה לשבור את הכל משתי סיבות. א', שאף אם יש לחוש לכל לאוסרה מספק מכל מקום כשיש המטלה, יש כאן שני ספקות, ספק אם הכל אמת, ואף אם הוא אמת, שמה נפלו קרוב לו, או שמה לא נתקיים התנאי, ובשני הספקות הללו יש להקל אף בדין תורה. ב', אף משום חשש לה, אז אין כאן, משום שיומרו שיינו חכמים במקרה הזה, ובהיררו שאכן היה קרוב לו ואינה אישה מקודשת, או בהיררו שלא נתקיים התנאי, ואינה מגורשת. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף פיחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא לדין המבואר במשנה שכשיצא כל על אשת כהן שנתגרשה, שחוששים לאותו הכל ואסורה לבעלה. ואסרין עליה גברה, וכי על סמך כל זה אנחנו אוסרים אישה לבעלה, ואמר רבשי, כל קלה דבטר נישואין, לא חיישין עלה. כל קלה יוצא על אישה לאחר נישואיה, אין חוששים לו, כגון אישה שניסית לכהן, ואחר כך יצא עליה כל שהייתה גרושה או זונה ואסורה לו. אין חוששים לכל הזה, ואין מוציאים אותה ממנו. בלא עדים שמעידים על כך, ואף כאן כשיצא עליה כל שנתגרשה, הרי נשואה ועומדת היא קודם שיצא הכל. ומדוע שנינו במשנה שחוששים לכל זה ואסורה לבעלה? תרץ את הגמרא הכי כאמר, כך היא כוונת המשנה לומר. יצא שמה בעיר, יצא על אישה פנויה כל בעיר שמקודשת לאיש פלוני, הרי זו מקודשת לו ואסורה להינשא לאיש אחר עד שתקבל גט מאותו פלוני. אבל אם יצא על אישה כל מקודשת שנתקדשה לפלוני ולאחר מכן יצא עליה כל מגורשת שגרשה אותו פלוני שיצא עליה כל בתחילה שנתקדשה לו, הרי זו מגורשת ומותרת להינשא לכל העולם. הייתה מה? משום שזהו כל ושוברו עמו, יחד עם הכל שנתקדשה לפלוני, יצא כל שנתגרשה ממנו, והוא שובר את הכל שנתקדשה לו, ומתירה. ודעת הרמב״ם הלכות גירושין פרק י' הלכה חף, שאף אם מוחזק בבית דין הכל שנתקדשה, ואחר כך יצא עליה הכל שנתגרשה, הרי זה כל ושוברו עמו ומתירים אותה. והרעבד השיג עליו על הרמב״ם, שלא אמרו כן אלא כששני הקולות יצאו בבת אחת, אבל אם מוחזק הכל שנתקדשה באסרוה, לא יתירוה על פי הכל היוצא לאחר מכן שנתגרשה. דנה הגמרא באישה פנויה שיצאה לה הכל שזינתה, אם היא מותרת לכהן. אמר רב, האישה פנויה שיצאה לה שם מזנה בעיר שזינתה לגוי או לעבד, אין חוששים לה לאוסרה להינשא לכהן. מה הייתה? מה? פריצותה בעל מה ודחזו לה. משום שיש לי תלות שלא ראו שזינתה, אלא שראו אותה נוהגת במנהגי פריצות. כגון ששיחקה עמו בשוק. ובייר החתם סופר, שכיוון שיצר הכל שזינתה, דרך בני אדם לחנות מעשים אלו בשם זנות. מבארת הגמרא שדינו של רבא, שאם נהגה במנהגי פריצות, אין אוסרין אותה להינשא לכהן, כתנאי שנוי במחלוקת תנאים ששנינו בברייתא, אישה שאכלה בשוק, או שגרגרה, הלכה נטוית גרון בשוק, או שהעניקה את בנה בשוק. בחולן רבי מאיר אומר, תיצא מבעלה הכהן משום שחוששים שזינתה. רבי עקיבא אומר, אינה נאסרת על בעלה הכהן, אלא משיסעו ויתנו בה מוזרות בלבנה, נשים הטובות בשוק לאור הלבנה, ויאמרו שזינתה. שכשעושות כן דרכן לשוחח שיחות בתהילות ולדבר על החשודות בזנות שבעיר. אמר לו רבי יוחנן בן אורי לרבי עקיבא, אם כן שאתה חושש לדברי נשים אלו נמצא איתה, שלא ינחת בת לאברהם אבינו, בת ישראל שיושבת תחת בעלה הכהן, שכן יש הרבה אויבים שמוציאים קול על אדם אף ברמז מועט ללא סיבה. ועוד שהרי התורה אמרה לעניין גירושין, כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר קריטות. ולהלן הוא אומר, אומר הכתוב לעניין עידות, על פי שניים עידים או על פי שלושה עידים יקום דבר, ודורשים בגזירה שבת דבר דבר. מה להלן מדובר שהדבר ברור לנו על פי עידים, ורק אז מתקבלת עידותם? אף כאן בגירושין צריך שיהיה הדבר ברור לנו על פי עידים שזינתה, ולא על פי נשים הטובות בשוק. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופנים שאין חוששים בהן לכל, מפני שהכל בא להוציא ממה שהוחזק לנו קודם שיצא הכל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, באילו אין חוששים לכל היוצא. א', יצא על אישה בתולה כל בעיר שהיא בעולה, אין חוששים לה לאוסרה על כהן גדול, ויש לתלות שראו בה רק מנק פריצות. ב', יצא כל בעיר על אישה שהיא בחזקת פנויה, שהיא נשואה לפלוני מזה כמה ימים, אין חוששים לה לאוסרה לכל העולם. ג', וכן אם יצא כל בעיר על אישה שהיא בחזקת פנויה, שהיא ארוסה, מקודשת לפלוני מזה כמה ימים, אין חוששים לה לאוסרה לכל העולם. דלת, יצא כל בעיר על אישה פנויה שנתקדשה היום, שלא לפלוני, ולא אמרו נתקדשה לפלוני, אלא נתקדשה סתם, אין חוששים לה, שכן אם אמת הדבר היו יודעים ואומרים למי נתקדשה. היי, יצא כל בעיר הזו שנתקדשה היום בעיר אחרת, אין חוששים לה. וב, יצא על אישה כל שהיא ממזרת ואסורה להינשא לישראל, אין חוששים לה. זין, יצא כל בעיר על אישה המוחזקת כישראלית שהיא שפחה כנענית האסורה להינשא לישראל בן חורין, אין חוששים לה. ח', יצא כל בעיר שהקדיש פלוני את נכסיו או שהפקיר פלוני את נכסיו, אין חוששים להן לאסור את הנכסים עליו כהקדש ולהתירן לאחרים כהפקר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, יצא שמה בעיר מקודשת, הרי זו מקודשת. אם יצא כל בעיר על אישה פנויה שהיא מקודשת, שאמרו פלונית נתקדשה היום לפלוני, הרי זו מקודשת. חוששים לכל הזה שהיא אכן מקודשת, ואסורה להינשא לאחר בלא שתקבל גט מאותו פלוני. אמרו למה ששנינו במשנה שחוששים לכל הקידושין ואוסרים אותה להינשא לכל העולם, לא מדובר ששמעו רק כל הברה, כל שמועה בעיר, אלא כדי שיהיו עדים שראו בבית האישה נרות דולקות ומיטות מוצאות כדרך שעושות המתקדשות בביתן, ובני אדם נכנסים לבית ויוצאים ממנו ואומרים פלונית מתקדשת היום, ורק אז חוששים לאותו הכל. והבני אדם שנכנסים ויוצאים ואומרים פלונית מתקדשת היום, אומרים זאת בדרך סיפור ולא בתורת עדות. תמה על כך הגמרא, וכי אם אמרו בני אדם פלונית מתקדשת בלשון עתיד נחוש לאותם קידושין, ודילמה לא הקדשה, והרי שמה לבסוף לא נתקדשה, ומדוע תיאסר על כל העולם? מבארת הגמרא, אל תאמר בדברי אולה פלונית מתקדשת היום, אלא אמא תאמר פלונית נתקדשה היום, בלשון עבר, שבאופן זה שיצא כל שנתקדשה היום, חששו חכמים לכל זה ואסרו על להינשא לכל העולם, כדי שלא יאמרו שבית דין מסיעים אשת איש. וכדברי אולה שנינו גם בברייתא, וכן תני לוי שנה לוי בברייתא שלו, מה ששנינו שחוששים לכל קידושין, לא שישמעו כל הברה, רק שמוע שפלונית נתקדשה היום, אלא כדי שיהיו עדים שראו נרות דולקות ומיטות מוצאות ונשים טובות בגדים לאור הנר ושמחות לה ואומרות פלונית מתקדשת היום. תמאה הגמרא, וכי אם אמרו פלונית מתקדשת, נחוש לאותן קידושין? ודילמה לא יקדשה, והרי שמה לבסוף לא נתקדשה. מבארת הגמרא, אמר אף פאפה, אל תאמר בדברי הברייתא שאמרו פלונית מתקדשת היום, אלא אימא פלונית נתקדשה היום בלשון עבר. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא ששמעו כל הברה בעיר שפלונית נתקדשה היום, אלא כדי שיהיו נרות דולקות ומיטות מוצאות, ובני אדם נכנסים לביתה ויוצאים ממנו, אמרו דבר. אם כשיצאו משם אמרו אותם בני אדם שפלונית נתקדשה היום, זהו קול של קידושין ששנינו במשנה לחוש לו, ואסורה להינשא לכל העולם. אבל אם לא אמרו דבר זה, זהו המטלה ששנינו במשנה שהיא שוברת את הכל ולא חוששים לו. שואלת הגמרא, אם לא אמרו דבר וכי זוהי המטלה מבטלת את הכל, ולא אמרו ולא כלום. ואם כן, אין כאן לא קול ולא המטלה. משיבה הגמרא, רבי יוחנן בא להפוק, היא בא למעט ולהוציא מדירה בברבונה, דאמר, המטלה שאמרו במשנה שמבטלת את הקול, כגון שאמרו שזרק לקידושי הספק קרוב לו, ספק קרוב לה, אפילו אם לא יצא המטלה ביחד עם הקול, אלא מכאן ועד 10 ימים לאחר שיצא הקול, גם המטלה הזו מבטלת את הקול. כמה שמלן בא רבי יוחנן להשמיע לנו? לא כדבריו של רבא ברבונה, ואין המטלה מבטל את הקול, אלא אם יצא אימו. וכך פירוש דברי רבי יוחנן. אותם בני אדם שנכנסים ויוצאים לא אמרו, לא אמרו קול גמור, אלא אמרו קול ושוברו אימו, הוא דאבי המטלה. אמרו, אבל אם אמרו קול גמור בלא שוברו, לא אבי המטלה. זה לא נחשב המטלה, גם אם מסרו את המטלה לאחר זמן, לא נחשבים הדברים להמטלה, ויש לחוש לאותו הקול. מבארת הגמרא אופן נוסף שחוששים לכל היוצא אפילו כשאין רגליים לדבר, כמו נרות דולקות ומיטות מוצאות. אמר רבי אבא, אמר רבונה, אמר רב. אמר רבי אבא בשמו של רבונה שאמר בשם רב, לא ששמעו כל עברה בלבד, אלא כדי שיאמרו פלוני מאיכן שמע, שפלוני נתקדשה מפלוני, ופלוני שמע זאת מפלוני, ובודקין והולכין עד שמגיעין לדבר הברור, עד שיגיעו לאותם שניים הראשונים שראו בעצמן את הקידושין. מקשה הגמרא על דברי רב. אם נגיע עד לדבר הברור לאותן שראו את הקידושין, אם כן, הרי העדות מעל יתאו. העדות מעולה היא זו, ואסורה היא על כל העולם מעיקר הדין, ואין זה כל בעל מה שחוששים לו רק מחמת חומרה דרבנן. תרץ את הגמרא אל הקיאת הרב שמואל בר יהודה, כשבא רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל, אמר רבי אבא, אמר רבונה, אמר רב, אמר בשמו של רבי אבא שאמר בשמו של רבונה שאמר בשמו של רב, לא ששמעו כל ההברה, אלא כדי שיאמרו פלוני מאיכן שמע מפלוני, ופלוני שמע מפלוני עד לשניים הראשונים שראו את הקידושין, והלכו להם עדים אלו למדינת הים, ואינם בפנינו להעיד על הקידושין. משמיע לנו רב שחוששים לכל היוצא על ידי עד מפי עד, אף שאין כאן עדות גמורה. דנה הגמרא אם יש אופנים שמבטלים את הקול היוצא. אמר לאביי לרב יוסף רבו, באופן שחששנו לכל היוצא כדברי רב שאמרו פלוני שמע מפלוני והלכו הראשונים למדינת הים, וכעת חזרו העדים ממדינת הים ואמרו לא היו דברים מעולם, מבטלין אנקלה או לא מבטלין אנקלה? האם בידין מבטלים את הקול ומתירים אותה להינשא לכל העולם, או לא מבטלים את הקול אחר שכבר יצא והסרנוע? אמר להישיב לו רב יוסף לאביי מדי אמר רב חיסדא, שאין בידין חוששים לכל היוצא עד שישמעו אותו מפי הקשירים לעדות. שמע מינה יש להוכיח מדבריו דה מבטלין אנקלה, שכשם שהקלו חכמים בעניין הקול לא לחוש לו, אלא כשיוצא מפי הקשרים לעדות, הוא הדין, אין לחוש לו כשבאו הם והכחישו את הדברים. אמר לאביי לרב יוסף, אדר אבא, מדאמר רב ששת שלא כרב חיסדא, אלא אפילו כשיוצא הקול מפי נשים שפסולות לעדות אבי קול, נחשב הדבר לקול, שמע מינה יש להוכיח מדבריו דה לא מבטלין אנקלה. לא מבטלים את הכל, שהרי החמירו לחוש לכל אפילו מפי הפסולים לעדות, והוא הדין שאין מבטלים את הכל. אמר לי, אמר לו רב יוסף לאביי, אכן, התרוות ענינו. דין זה מבטלים את הכל כשבאו הראשונים והכחישו את הכל, תלוי במנהג המקומות. בסורה מבטל קלה, בסורה נהגו בית דין לבטל את הכל, בנהרדה לא מבטל קלה, נהגו שלא לבטל את הכל. מביאה הגמרא מעשה בעניין המטלה האמורה במשנה. האי, הייתה אישה פנויה דנף הקלה, קלה דיקצ'ה לבר בי רב, שיצא עליה קול שנתקצ'ה לאחד מבני הישיבה. עתי רב חמה לאבוה, הביא רב חמה את אביה של אישה זו לפניו. אמר לי, שאל אותו, אימה לי, איך יאב העובדה, ספר לי כיצד היה מעשה הקידושין שממנו יצא כל זה. אמר לי, ענה אבי האישה לרב חמה, על תנאי קדיש הדעת הדלו עזי לבי חוזאי. אותו אדם קידש את ביתי על מנת שהוא לא ילך למקום הנקרא בי חוזאי, והוא לא קיים את התנאי, ואז על הלך לבי חוזאי, וממי לבטלו הקידושין. אמר לרב חמה לאבי האישה, כיוון דבעידנה דאבי קלה לא אבי המטלה, כיוון שבזמן שיצא עליה הקול שנתקדשה, לא יצאה עמו המטלה הזו, שהקידושין היו על תנאי, אלא רק עתה נודע שכך היה, לאו כל כמינך דמחזקת המטלה, אין כוח בידך להחזיק בידינו המטלה זו ולבטל את הכל, אלא חוששים לכל הזה, ואסורה היא להינשא לאחר בלא גט ממנו. מביאה הגמרא כמה מעשים שביטלו בהם את כל הקידושין. ההיא הייתה אישה פנויה דנפק עלה קלה דיקצ'ה בעציפה דתוכלה. יצא עליה כל שנתקדשה לפלוני, ושאותו פלוני קידשה על ידי שנתן לה גרעיני תמרים שלא נתבשלו כל צורכן ודבוק בהם קצת מן הפרי. בעין הדבי שיפי, על שפת המעיין שיד מקום הנקרא בי שיפי. שלאחר אבי דיבר אבין את השאלה הזו, לקמי דה אביי, כי אי גבנה מהי באופן זה אם חוששים לאותו הכל או לא, אמר לאביי, אפילו למען דה אמר לא מבטלינן קלה, בהם מבטלינן קלה. במקרה זה כולם מודים שעל בית דין לבטל את הכל, שהרי אף כשיתירו על להינשא לאחר, לא יאמרו שיתירו אשת איש לשוק. שרק מטעם זה גזרו חכמים לחוש לכל היוצא, ושלא לבטל את הכל היוצא. אבל במקרה הזה, לא יאמרו שיתירו אשת איש לשוק. דמי מר אמרי, יאמרו האנשים, עיינו בהו רבנן בקידושי החכמים, חקרו בדבר שנתקדשה בו, ולא אבה בהו שווה פרוטה. ומצאו שלא היה בו אפילו שווה פרוטה ולא חלו קידושי הראשון כלל, ולכן התירו על להינשא לאחר. מעשה נוסף מביאה הגמרא, היא אישה פנויה, דנפה קלה קלה דייקצ'ה, לאחד מבני פלניה, שיצא עליה כל שנתקדשה לאחד מבניו של פלוני, ולא היו אומרים לאיזה מהם. אמר רבה, אפילו למאן דאמר לא מבטלינן קלה, לא מבטלים את הכל שיצא מכל מקום בהא, במקרה האמור אף הוא יודע דמבטלינן קלה שמתבטל הכל, שכן מימר אמרי, אמרו אנשים, היינו בו רבנן בקידושי, עיינו חכמים ובדקו את הקידושין ומצאו שקידושי קטן אהבו, שהמקדש היה קטן ואינם קידושין ופנויה היא. מעשה נוסף מביאה הגמרא, היא הייתה אישה פנויה דנפה קלה קלה דייקצ'ה, שיצא עליה כל שנתקדשה לאחד שהיו מכירים בו על פי מאסף שהוא קטן בשנים הנראה כגדול, שהיה גופו ארוך כאדם גדול, ונסתפקו האם לחוש לקול הזה להצריכה ממנו גט, כיוון שהיה נראה כגדול. אמר לי רב מורדכי לרב אשי, אבי עובדה כבר היה מעשה כעין זה שבא לפני החכמים ואמרו שאין לחוש לקול הזה, כיוון שעדיין לא הגיע לחוכמה הנקראת פלגות ראובן, כפי שנאמר בספר שופטים פרק ה' פסוק ת' ז', בשירת דבורה, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. ודרשו חכמים שרק גדולים בשנים יש להם חקרי לב, חוכמה, וזה אף שנראה גדול בגופו, ניכרו במעשיו שאין לו חוכמה, אלא קטנו. והפסוק הזה הוא בשירת דבורה, ועל פי פשוטו פירושו שדבורה אמרה על שבט ראובן לעניין יציאה למלחמות ישראל, שבחילוקי ליבו של ראובן רבו חיקקי לב, ארמומיות, שישב לו בין משפטי המלחמה, לשמוע מי נוצח ויהיה עמו. המילה משפטי עם תו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שחוששים לכל, ובלבד שלא תהיה שם המטלה שוברת את הכל. אמר רבא ברבונה, המטלה שאמרו שהיא שוברת את הכל, היא אפילו אם לא נאמרה יחד עם הכל, אלא מכאן ועד 10 ימים אחר שיצא הכל. הלכה נוספת בעניין המטלה, רב זביד אמר, במקום המטלה, אף אם אין לנו המטלה גמורה, אלא יש לנו מקום ופתח לחוש מחמתו, שמה יש המטלה על אותו הכל, חוששים לה המטלה, לומר שמה אכן יש לו אותו כל המטלה המבטלת אותו, ואין לחוש לאותו הכל. וכגון שאמרו שנתקדשה בזריקה, שהוא זרק לכסף, ולא אמרו שנפלו הקידושין ספק קרוב, לא ספק קרוב, לא, מכל מקום יש פתח לומר כן, שמה אכן נפלו קרוב, לא, והיא אינה מקודשת. מקשה הגמרא, הייתי ואי רב פאפה לרב זביד, והרי שנינו במשנה, ובלבד שלא תהיה שם המטלה, הרי שצריך שיהיה עם הכל המטלה ממש, ולא די בכך, שיהיה פתח להמטלה. מתרצת הגמרא, אמר לה, ישיב רב זביד, במקום המטלה כאמר, גם במשנה הכוונה הוא בלבד שלא תהיה שם פתח לומר המטלה ולא המטלה ממש. מקשה הגמרא, אמר לרב כהנא לרב פאפה, ואת, אתה שאינך מדייק מהמשנה שלא כדבריי, לא תסברה, אינך סובר שאף אם יש רק מקום ופתח להמטלה, די בכך כדי לבטל את הכל? ואתנן, שנינו במשנה במסכת יבמות בדף צדי ב' עמוד א', אישה שהלך בעלה למדינת הים ובא עד אחד והעיד שמת בעלה והתירו הבית דין להינשא כדי שלא תתעגן, שלא תישאר עגונה, שאף שאין דבר שבערבה פחות משני עדים, כאן הקלו חכמים להתירה להינשא על פי עד אחד כדי שלא תישאר עגונה כל ימיה, וסמכו חכמים על כך שהאישה דייקה ומין סבה, תברר היטב קודם נשואה עם האחר אם אכן מת בעלה, והלכה ונתקדשה לאדם אחר, ואחר כך בא בעלה הראשון, מותרת לחזור לו ואינה צריכה גט מן השני. ומדוע לא חששו חכמים שיאמרו אנשים גרשה הראשון וקידשה השני ועתה מתירים אשת איש בלא גט? לאו משום דאמרינן על תנאי קדיש. האם אין הטעם בגלל שיש כאן מקום ופתח להמטלה, שיאמרו ודאי הראשון כשיצא למדינת הים נתן לגט שתתגרש בו אם לא ישוב, והשני אף הוא קידש על תנאי שאם ישוב הראשון יתבטלו קידושיו? הרי כדברי רב זווית שבמקום המטלה חוששים להמטלה. ואף שכאן אין זה כל בלבד, אלא הכל יודעים שקיצה השני קידושין גמורים מכל מקום, עתה שבא בעלה, יש לנו לומר, המטלה על קידושי השני שקיצה על תנאי. תרץ את הגמרא שהנה עתם, דעתי בעל וכמערר, שונה הוא הדין שם, שאין זה משום המטלה, אלא משום שהבעל בא ועומד לפנינו. ויאמרו שמעולם לא גירשה בעלה, אלא סבורה הייתה שמת, ועכשיו שבא בעלה, אין קידושי השני קידושין, ואינה צריכה ממנו גט. בקשה הגמרא, יחי, אם כדבריך, שאנשים אינם סבורים שגירשה הראשון וקידשה השני על תנאי, אלא סבורים הם שמעולם לא גירשה ואין קידושי השני קידושין, אם כן גם באופן שהלכה אישה זו וניסית לשני נמי, גם אז יש לנו להתירה לשוב לבעלה הראשון אם חזר ממדינת הים, כיוון שאין נשואי השני כלום. ומדוע שנינו במשנה במסכת יבמות בדף פז עמוד ב' שאם כבר ניסית לשני צריכה גט משניהם ואסורה לחזור לראשון, אלא ודאי הטעמו משום שמה יאמרו שגרשה הראשון וניסית לשני, ולכך אם רק נתקדשה לשני חוזרת לראשון, כי יאמרו שקידשה השני על תנאי, אבל אם כבר ניסית לשני אסרו לחזור לראשון, כדי שלא יאמרו את תירו אשת איש בלא גט, שהרי בנישואין לא שייך לומר שנשאה השני על תנאי. תרץ את הגמרא, לעולם יאמרו שמעולם לא גרשה הראשון ואין קידושי השני כלום, וטעם החילוק בין נתקדשה לבין ניסית, שבניסית כיוון דאבדה איסורה, שעשתה איסור בכך שניסית לאחר ולא בהיררה היטב קודם לכן שאכן מת בעלה כדברי העד אחד, כנסו הרבנן שלא תחזור לבעלה הראשון, ואפילו אם אחרי הנישואין היא לא נבעלה אלא רק נכנסה לחופה, כנסו החכמים על כך שמסרה עצמה לביה, אומר הריטב"א. אבל אם רק נתקדשה לשני, היו רק הירוסין, הוא אמר לה רק הרי את מקודשת לי, ולא הכניסה לתוך ביתו, לא היו נישואין, דלא עבדה איסורה, כיוון שלא עשתה איסור בכך, לא כנשוא הרבנן שלא תשוב לבעלה הראשון. חוזרת הגמרא לדיני קול. אמר רב אשי, קול קלה דלא התחזק בבית דינה, קול קול שלא הוחזק בבית דין שאינו, אלא קול עברה באלמה, לאו קלה הוא. אין חוששים לכל זה. אלא אם כן בהיררו בית דין שפלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני, והלכו הראשונים למדינת הים, כמו שנתבהר להיל בדף פיתת עמוד א'. ועוד אמר רב אשי, כל קלה דבטר נישואין, כל קול שיצא על אישה לאחר נישואיה שכבר נתקדשה לאדם אחר קודם נישואין אילו, לא חיישין עלי, אין חוששים לכל זה לא לאוסרה על בעלה, ואף אינה צריכה גט מאותו אדם שיצא הקול שנתקדשה לו. שכן אם יצריכו הגט מאותו אדם, הרי מחזיקים בזה את הקול שנתקדשה לראשון, ואם כן אסורה היא לשני כדין אשת איש שנבעלה, שאסורה אחד לבעל ואחד לבועל. מדייקת הגמרא מדברי רב אשי, דווקא לכל שיצא לאישה לאחר הנישואין אין חוששים לו. עד הבת הרי רוסין חיישין עלי, אבל אישה שנתקדשה ועדיין לא ניסית ויצא עליה קול שכבר הייתה מקודשת לאחר קודם שנתקדשה לזה, חוששים לו וצריכה גט מן הראשון והשני יסענה. ורב חביבה אמר, אפילו דבת הרי רוסין נמי לא חיישין עלי. אף לכל שיצא לאחר שנתקדשה אין חוששים לו ואין מצריכין אותה לקבל גט מן הראשון כדי שלא תתגנה בכך על השני. והלכתה לא חיישין עלי. ההלכה היא כרב חביבה, שאין חוששים אף לכל היוצא לאחר הירוסין. דנה הגמרא באופן שקידש אישה לאחר שיצא עליה קול שנתקדשה לאחר. אמר רב ירמיה בר אבא, שלחו לי מבי רב, שלחו תלמידי בית המדרש של רב שאלה לשמואל, ילמדנו רבינו, יצא עליה על הפנויה קול מראשון שנתקדשה לו, ולאחר מכן בא אדם אחר וקידשה קידושי תורה, קידושין גמורים בפני עדים, מהו הדין? האם חוששים לכל זה ואסורה לשני או לא? שלח שמואל להשיב להו, להשיב להם תיצא מן השני. והעמידו הדבר על בוריו, תבררו היטב האם כל זה הוא אמת שאכן התקדשה לאחר קודם שקידשה זה, והודיעוני את עיקרו של דבר מה אכן הרע. מברר את הגמרא ושואלת, מה היא, מדוע היא צריכה משמואל לברר את הדבר? אילה אם האם משום דהי מגל ימילת דקידושי דקם עליו קידוש שמעל ינינו, שאם יתגלה הדבר שקידושי הראשון אינם קידושים ראויים, מבטלין אנקלה, נבטל את הכל ונתירה לשני, והאב הרי העיר נערדה, אטרי דשמואלו, מקומו של שמואל זה, ושם הרי לא מבטלי קלה, אין מבטלים את הכל, אף אם נתגלה שאינו אמת, כמו ששנינו לאל בדף פי תת עמוד א'. אלא ודאי אמר להם שמואל לברר את הדבר משום דהי מגל ימילת דקידושי כמה קידושי מעל ינינו, שאם יתברר הדבר שקידושי הראשון היו ראויים, אין אנו צריכים כלל לחוש לקידושי השני, כיוון שאינם ראויים לחול לאחר שקידשה הראשון ולא צריכה גט משני. ופליגה דרבונה ושמואל חולק בזה על רבונה דאמר רבונה איש את איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת לשני וצריכה ממנו גט. מידי רב אמנונה מן הטעם שאמר רב אמנונה לגבי דין אחר דאמר רב אמנונה אישה שאמרה לבעלה גי רשתני נאמנת ומותרת לכל העולם. שכן חזקה היא שאין האישה מעיזה את פניה בפני בעלה לומר לו שגירש אותה אם זה אינו אמת. אלא ודאי הוא שגירשה באף כאן אינה מעיזה לקבל קידושין מאחר אם הייתה נשואה לראשון ויש לנו לחוש שגירשה הראשון וצריכה גט מהשני. מבארת הגמרא את שיטת שמואל, ואידך שמואל שחולק על רבונה וסובר שאינה צריכה גט מן השני, יאמר לך שאין ראיה מדברי רב אמנונה לדינו של רבונה. לכי יתמר דרב אמנונה, מה שאמר רב אמנונה שאין האישה מעיזה פניה בפני בעלה, הוא רק אם אמרה כן בפניו של הבעל, אבל שלא בפניו עדיין מעיזה ומעיזה את פניה, ולכן באופן שקיבלה קידושין מאחר שלא בפני בעלה, אינה נאמנת ואינה צריכה ממנו גט. חוזרת הגמרא לדון בפסק דינו של שמואל שאמר, והעמידו דבר על בוריו. לא מצאו דבר על בוריו, לא הצליחו למצוא את מקור הכל, מה ומה הדין? אמר רבונה מגרש ראשון, שיצא עליו הכל שקיצה ונושא אותה השני שקיצה קידושי תורה אם ירצה. אבל מגרש שני ונושא ראשון לא, אין להתיר. מה הייתה מה? מה הטעם לדין הזה? משום דעתי למימר יבואו לומר שמתחילה קיצה הראשון וגרשה ונתקצה לשני, וכעת כשגרשה השני הרי הראשון מחזיר גרושתו מן האירוסין לאחר שנתרסה לאחר. והתורה אמרה לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. אבל רב שינן הברי דרבידי אמר אף מגרש שני ונושא ראשון ואין לחוש שיומרו גרשה הראשון בתחילה ואתה מחזיר גרושתו. אלא מימר אמרי יאמרו האנשים עיני רבנן בקידושי וקידושי טעות אבא. חכמים בררו את הדבר ונתברר להם שקידושי השני היו קידושי טעות מאחר שכבר קידשה הראשון ומעולם לא גרשה. ועל כן היא חוזרת כעת לראשון ואין הכל יודעים שהצרכנו אותה לקבל גט מן השני כדי להינשא לראשון. דנה הגמרא במקרה דומה יצא עליה כל שנתקדשה מזה ומזה מהראשון ומהשני. אבל אין עדים שקידושי השני היו קידושין גמורים מהו, מה הדין? אמר אף פאפה אף בזו שאין על קידושי השני אלא כל בעלמה יסבור אבונה שמגרש ראשון ונושא שני דווקא ולא להפך. כדי שלא יאמרו שהראשון מחזיר גרושתו. אבל המימר אמר בזה אף רבונה מודה שהאישה מותרת לשניהם. כלומר, מי מהם שירצה יכול לסיינה והשני ייתן גט. ולא חששו שיאמרו שהראשון מחזיר גרושתו כיוון שאין זה אלא כל בעלמה שנתקדשה לשני. והלכת ההלכה בזה כהמימר שהאישה אכן מותרת לשניהם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו אל המשנה האחרונה במסכת גיטין. משנה המצויה בתחילת הדף החותמת מסכת גיטין, דף צדי עמוד א'. נאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצבה ערבת דבר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. מביאה המשנה מחלוקת הנאים באיזה אופן מותר לאדם לגרש את אשתו. אומרת המשנה בית שמאי אומרים לו יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערווה שנוהגת בפריצות וחשודה על הזנות שנאמר כי מצא בה ערוות דבר ועל זה אמרה תורה וכתב לה ספר קריטות. ובית הלל אומרים אפילו רק הקדיחה תבשילו שרפה את תבשילו יכול לגרשה אף כשלא מצא בה דבר ערווה שנאמר כי מצא בה ערוות דבר ומפרשים בית הלל שהפסוק מונה שתי סיבות לגירושין. או משום ערווה או משום דבר, כלומר על כל דבר סירחון ששרחה כנגדו יכול לגרשה. רבי עקיבא אומר אפילו אם לא מצא בדבר ערווה ולא דבר סירחון אלא מצא אישה אחרת נאה אמנה, יכול לגרשה משום שנאמר בתחילת הפסוק והיה אם לא תמצא חן בעיניו. הרי שאף באופן זה יכול לגרשה. זוהי המשנה האחרונה של מסכת גיטין בדף צדי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא. שאחרי המשנה עד לסוף המסכת בדף צדי עמוד ב'. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקת בית שמאי ובית הלל תניא. שנינו בברייתא אמרו בית הלל לבית שמאי ולא כבר נאמר באותו הפסוק תיבת דבר ולשם מה נאמרה תיבה זו אם לא לדרוש אף על דבר סירחון יכול לגרשה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל ולא מפסוק זה שלא הוכיח להפך שהרי כבר נאמר בפסוק הזה ערוות ואם כדבריכם שאף על שאר דבר סירחון יכול לגרשה לשם מה נאמרה תיבת ערוות. אמרו להם בית הלל לבית שמאי לשיטתנו מיושב מדוע צריך לכתוב גם ערוות וגם דבר. שכן, אם נאמר בפסוק ערוות ולא נאמר דבר, הייתי אומר שרק משום ערוות תיצא ממנו, אבל משום דבר שער דבר סירחון כגון שהקדיחה תפשילו לא תיצא ממנו. לכך נאמר דבר לרבות כל דבר סירחון, וכן אילו נאמר דבר ולא נאמר ערוות, הייתי אומר שרק אם נתגרשה משום דבר של סירחון, באופן זה תנסה לאחר, כמו שנאמר בהמשך הפרשה והלכה והייתה לאיש אחר, ואילו כשנתגרשה משום ערווה לא תנסה לאחר, אסורה היא להינסה לכל העולם. לכך נאמר ערוות ללמדנו שאף באופן שגרשה בעלה משום שמצא בדבר ערווה, נאמר בה והלכה והייתה לאיש אחר, ומותרת להינסה לאחר. מבארת הגמרא מהי תשובתם של בית שמאי לבית הלל. אומרת הגמרא, ובית שמאי הסוברים שרק משום דבר ערווה יכול לגרשה, הרי די בכך שהיה כתוב כי מצא בה ערווה, ואם כן, היי דבר מה יבדיל, מה הם דורשים מתיבת דבר, משיבה הגמרא נאמר כאן בגירושין תיבת דבר. וכן נאמר להלן בעניין עדות תיבת דבר, שנאמר על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ודורשים בית שמאי בגזרה שווה, מה להלן אין מתקבלת עדות בבידין אלא בשני עדים ולא בעד אחד. אף כאן בגירושין, אין כופין אותו להוציא את אשתו מחמת דבר ערווה שמצא בה, אלא אם כן הוברר הדבר בשני עדים. ממשיכה הגמרא לבאר את המסע ומתן שבין בית שמאי ובית הלל. ובית הלל ישיבו על דברי בית שמאי, מי כתיב וכי כתוב בפסוק שמצא בה ערווה בדבר? שנפרשו שצריך שימצא בה ערווה בעדות ברורה דווקא, והרי כתוב ערווה דבר. אלא ודאי שזה בא ללמד שבין על ערווה ממש ובין על שאר דבר סירחון יכול לגרשה. ובית שמאי ישיבו על דברי בית הלל, מי כתיב וכי כתוב בפסוק שמצא בה או ערווה או דבר? שאז היה משמע שבין על ערווה ובין על שאר דבר סירחון יכול לגרשה? ולא כתוב ערוות דבר, אלא ודאי כוונת הכתוב לומר שצריך שיידע שהיה בדבר ערווה בעדות ברורה. ובית הלל ישיבו לאחי, מטעם זה לא כתוב ערווה בדבר, שאז היה משמע רק שחייב לגרשה אם מצא בה ערווה בעדות ברורה. וכן לכך לא כתוב או ערווה או דבר, שהיה משמע רק שיכול לגרשה בין אם מצא בה דבר ערווה ובין אם מצא דבר סירחון אחר. אלא דווקא כתיב ערוות דבר דמשמע אחי ומשמע אחי, שיש בכך את משמעות שני הדברים. א', שצריך שתהיה עדות ברורה על דבר הערווה ורק אז נאסרת עליו וחייב לגרשה משום כך, ב', שיכול לגרשה בין אם מצא בדבר ערווה ובין על שער דבר סירחון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נהה אמנה. מבררת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקוות עניים במשנתנו, משיבה הגמרא בדרש לקיש מחלוקתם היא על פי דברי רש לקיש. דאמר רש לקיש במסכת שבועות בדף ממתת, וכן במסכת ראש השנה בדף ג' ובמסכת הענית בדף ת', תיבת כי משמש בתורה בארבע לשונות, פעמים משמעותה אי, אם, פעמים משמעותה דילמה, שמה, פעמים משמעותה אלה, ופעמים משמעותה דעה שערי. ונחלקו התנאים מהי משמעות תיבת כי האמורה בפרשת הגירושין. בית שמאי סברי, שמה שנאמר בפסוק והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערווה דבר, פירושו דעה שהרי מצא בה ערווה דבר. ורק אם לא מצא חן בעיניו מחמת ערווה דבר שמצא בה יכול לגרשה, אבל לא משום דבר אחר. ואף שבהמשך הפסוק נאמר הוא שנאה איש האחרון ומשמע, שאף אם רק שונאה ומצא אחרת נאה אמנה, אף אם לא מצא בה דבר ערווה יכול לגרשה, יש לומר שמאחר שראה שגרשה בעלה הראשון משום שמצא בה דבר ערווה, שוב מותר לבעלה השני לגרשה מחמת ששונאה ומצא אחרת אמנה, כך אומר הרשש. ואף בית הלל שאמרו אם הקדיחה תפשילו יכול לגרשה, סוברים כבית שמאי, אלא שהם מפרשים שערווה דבר היינו או משום ערווה או משום דבר. ולעניין דרשת תיבות ערוות ודבר, הביאו התוספות בדיבור המתחיל בית שמאי מחלוקת עם רבי עקיבא סבר כבית שמאי שזה דבר אחד, או כבית הלל שהם שני דברים. ואילו רבי עקיבא סבר כי מצא בערווה דבר פירושו אם מצא בערווה דבר, ולפי זה פירוש הפסוק הוא שיש שתי סיבות שיכול לגרשה. הראשונה היא משום והיה אם לא תמצא חן בעיניו, אינמי, והסיבה השנייה היא מצא בה ערווה דבר. דנה הגמרא באופן שעבר וגירש את האישה במקום שאסור היה לו לגרשה. אמר לי רב פאפה לרבה באופן שלא מצא בה לא ערווה ולא דבר של סירחון ועבר וגרשה, מהו? מה הדין האם קופים אותו להחזירה או לא? אמר לי רבה לרב נחמן, ראיה יש לי שאין קופים אותו להחזירה, מדגלי רחמנה מכך שגילתה התורה גבי אונס נערה בתולה. לא יוכל לשלחה כל ימה, ודרשו חכמים במסכת מכות דף ט"ו עמוד א', שכן, אף אם היה כתוב רק לא יוכל לשלחה, היינו יודעים שאינו יכול לשלחה כל ימיו, אלא תיבות כל ימיו באים ללמד שכל ימיו בעמוד ואחזיר קאי, שאם גרשה אחר שכן עשה הרי הוא מצווה כל ימיו להחזירה, ובית דין קופים אותו על כך. ואם כן, אתה מודגלי רחמנה, דווקא לגבי אונס גילה כתוב שאם גרשה קופים אותו להחזירה, אבל אחר כאן לעניין כל המגרשים נשותיהן, ולא שמצאו בה לא ערווה ולא סירחון, מה ידע עבד, עבד. מה שעשה עשוי ואין קופים אותו להחזירה. ודווקא בדי עבד, אבל לכתחילה ודאי אסור לגרש סתם ללא סיבה, כך אומרים שיטות הקדמונים בכתבי יד. שאם כל המגרשים נשותיהם שלא כדין, הרי הם בעמות ואחזר, מדוע הוא צריכה התורה לומר לגבי עונש שאם גרשה לאחר שכנסה, הרי הוא בעמות ואחזר? הרי גם הוא בכלל כל המגרשים המצווין להחזיר נשותיהן. עכשיו דנה הגמרא בעניין המחשב לגרש את אשתו, אמר לרב משרשיא לרבה, אם ליבו לגרשה ועדיין לא גרשה, אלא יושבת תחתיו ומשמשתו, מהו, האם יש איסור בכך או לא? קרי עלי קרא רבה על כך את הפסוק בספר משלי פרק ג' פסוק חפתת, אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח איתך. כשחברך בוטח בך כאיש ברעהו והוא יושב איתך, אל תחשוב עליו רעה. וכן לעניין איש ואשתו, כיוון שהאישה בוטחת בבעלה, אסור לו לחשוב עליה רעה, לגרשה, אלא או יודיע לה שרוצה לגרשה ותמשיך לשמשו, או ישיח דעתו מלגרשה. מביאה הגמרא ברייתא המונה ג' מידות בבני אדם לעניין צניעות נשותיהן. תניא, היה רבי מאיר אומר, כשם שהדעות של בני אדם חלוקות בעניין האיסטניסיות, במאכל, כך יש דעות בני אדם חלוקות בפריצות נשים. מידה ראשונה, יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו, ומשום שהוא מקפיד אף על מיעוס מועט זה, קץ בכל מה שבכוס, וזורקו ואינו שותה, ולעומת זאת בנשים, זוהי מידת פפוס בן יהודה, שהיה נועל לדלת ביתו בפני אשתו כדי שלא תדבר עם שום אדם ויוצא, וזוהי מידה שאינה הוגנת, משום שעל ידי כך נכנסת איבה ביניהם ומזנה תחתיו. ואכן לבסוף יצא כל על אשתו של פפוס בן יהודה, שזינתה תחת בעלה כמבואר במסכת שבת בדף קופדלת עמוד ב', שהיו קוראים לה סטדה על שם סטיטדה מבעלה, סטטה זו מבעלה, אומר המהרש"א. המידה השנייה, ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו לזבוב ושותהו למה שבכוס, ולעומת זאת בנשים, זוהי מידת כל אדם להקפיד על פריצות אשתו שלא תדבר עם סתם בני אדם, אבל אינו מקפיד על שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה לעשות כן. והמידה השלישית, ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי כערה עם תבשיל ואינו זורק את הזבוב אלא מוצצו ואוכלו יחד עם כל התבשיל, ולעומת זאת בנשים, זוהי מידת אדם רע, שאינו מקפיד כלל על פריצות אשתו, אלא רואה את אשתו כשהיא יוצאה לשוק וראשה פרוע, שערה מגולה וטובה בשוק לעיני כולם, ופרומה משני צדדיה, במקום הצילי ידיה מן המרפק עד בית השכי, ורוחצת בנער עם בני אדם, ועם כל זה הוא מניחה תחתיו ומשמשתו. מבררת הגמרא את דברי הברייתא ורוחצת עם בני אדם סלקדה איתך, וכי יעלה על דעתך שהמניח את אשתו הרוחצת עם בני אדם, אין זה אלא מידת אדם רע ומצווה לגרשה, ולא יותר, הרי באופן זה יש רגליים לדבר שזונה היא ואסורה לו מן התורה. מיישבת הגמרא, אין הכוונה של הברייתא שרוחצת היא יחד עם בני אדם, אלא היא רוחצת במקום שבני אדם רוחצים, כלומר נכנסת היא לעיניהם לאחר שרחצו, כשהם לובשים את בגדיהם, מסיימת הברייתא. אותה שנוהגת בפריצות ברשות הרבים ורוחצת במקום שבני אדם רוחצים, זוהי מצווה מן התורה לגרשה. שנאמר, כי מצב הערבת דבר ושילחה מביתו, ואף שאינה נאסרת עליו מדין זונה, מכל מקום מצווה לגרשה, כיוון שנוהגת במנהגי פריצות. מבארת הברייתא את המשך הפסוקים באישה זו, והלכה והייתה לאיש אחר, אחר גירושיה מן הראשון, הלכה וניסית לאיש אחר, הכתוב כראו אחר, ולא אמר, והלכה והייתה לאיש שני, לומר שאין זה בן זוגו אינו דומה לראשון, שהרי זה הבעל הראשון הוציא רשעה מביתו וגרשה, ואילו זה השני הכניס רשעה לתוך ביתו ונשאה, לכך כראו הכתוב אחר, שהוא הפך הראשון, ומעטה, אם זכה הבעל השני של אישה פרוצה זו, אז שילחה, אף הוא משלחה מביתו לאחר זמן, שנאמר וסנאה, האיש האחרון וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. ואף אם לא ימצא בדבר ערווה כמו הראשון, אלא שכיוון שיש לו זכות, היא גורמת לו שלא ימות בחייה, אלא ישנאיה, והיא גרשנה קודם, אומר המהרש"א. ואם לאו, אם לא זכה, הרי הוא מת בחיי אשתו והיא קוברתו, שנאמר במשך הפסוק האמור, או כי ימות האיש האחרון. ואכן כדאי הוא במיטה, משום שזה הראשון הוציא רשעה מביתו, וזה האחרון הכניס רשעה לתוך ביתו, על אף שידע שהראשון גרשה, משום שמצא בערבה דבר. דנה הגמרא במגרש את אשתו, הסנועה אם נהג כראוי או לא, נאמר בפסוק בספר מלאכי, פרק ב' פסוקים ט"ו וט"ז, ובאשת נעוריך לבגוד, כי שנא שלח אמר השם אלוקי ישראל, וכיסה חמס על לבושו אמר השם צבקות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. ונחלקו האמוראים בביאור התיבות, כי שנא שלח. רבי יהודה אומר, אם שנאתה את האישה, שלח אותה. אף שלא מצאת בדבר ערווה, או שער דבר סירחון. רבי יהודה סובר כרבי עקיבא במשנתנו, שאף אם רק מצא אחרת נאה ממנה, יכול לגרשה אף שלא מצא בדבר ערווה, או שער דבר סירחון. ורבי יוחנן אומר, שנוי המשלח, הפסוק נדרש על המגרש שהוא שנוי לפני השם על שגרשה בלא שמצא בדבר ערווה. ואף לבית הלל שיכול לגרשה אם מצא בדבר סירחון, אף אם לא מצא בדבר ערווה, מכל מקום אם עשה כן שנוי הוא. אומרת הגמרא ולא פליגי לא נחלקו רבי יהודה ורבי יוחנן האם נכון לגרש אישה שלא מצא בדבר ערווה, אלא הרבי יוחנן שאמר ששנוי המשלח הוא דווקא בזוג ראשון באשתו הראשונה נקראת אשת נעורים, ובה מדבר הפסוק כפי שכתוב שם בתחילה, ובאשת נעוריך אל יבגוד, באותה אין ראוי לגרש אם לא שמצא בדבר ערווה. הרבי יהודה שאמר שאם שנאה שלח, זה בזוג שני באשתו השנייה, ואותה מותר לגרש אם שונאה אף שלא מצא בדבר ערווה. ולדעתו תיבות האילו לא נאמרו כהמשך למה שנאמר בתחילה על אשת נעורים, אלא באשתו שנייה. וכן מצינו שהמגרש את אשתו הראשונה אין מעשיו רצועין. דאמר רבי אלעזר כל המגרש את אשתו הראשונה ללא שמצא בדבר ערווה או סירחון, אפילו המזבח מוריד עליו דמעות שנאמר. בספר מלאכי פרק ב' פסוקים י' ג' וי' ד', וזאת שנית תעשו כסות דימה את מזבח השם, בכי והנקה מעין עוד פנות אל המנחה, ללקחת רצון מידכם, ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. ודרש רבי אלעזר שהמזבח מתכסה בדמעות עצמו כביכול, על בעל הבוגד באשת נעוריו שאשתו הראשונה וגרשה ללא שמצא בערווה וסירחון, אלא מתוך שנאה בלבד. אדרן הלך המגרש, שם הפרק התשיעי במסכת גיטין, וסליקה למסכת גיטין, המסכת הלפני האחרונה אשר בסדר נשים. אדרן הלך מסכת גיטין, ואדרחלן דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן. לא ניתנה שמינך מסכת גיטין, ולא תיתנה שמינן לא בעל מהדין ולא בעל מהדעתי. אדרן הלך מסכת גיטין, ואדרחלן דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן. לא ניתנה שמינך מסכת גיטין, ולא תיתנה שמינן לא בעל מהדין ולא בעל מהדעתי. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך ומנותינו בעולם הזה ותאימנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, במרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רחיש בר פאפה, סוחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הערב נא אדוינו אלוהינו, עד דברי תורתך בפינו בפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו בצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש לעולם, לא אשכח פיקודיך כי בעמך איתני. ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים, אנו המילים והם המילים, אנו המילים ומקבלים שכר והם המילים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי כשם שעזרתן לסיים מסכת גיטין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזר הזרי עד עולם. ותתקיים בי בתהלכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך והקיצות הייתי שיחך. כי וירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, אושר וכבוד. אדוינו יועז לעמו ייתן, אדוינו יברך את עמו ושלום.
אבותינו שבוטחו בך ותלמדם חוקי חיים, בעבור אבותינו שבוטחו בך כן תחוננו וסלמנו, אבו עזינו שבוטחו בך ותלמדם חוקי חיים, בעבור אבו עזינו שבוטחו בך כן תחוננו וסלמנו. רבו אסנו שבות חוב בתלם בין חוקי חיים בבו רבו אסנו שבות חוב כן תכוננו סלמנו
בשמחה ובטוב לבב את מסכת גיטין על צד ידפיה, המסכת הלפני האחרונה בסדר נשים, לעילוי נשמתו של אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, יעלה ויבוא אחי וראשי שליטה שיבדל לחיים טובים וארוכים עם אדרנו למסכת גיטין ודברי הספד על אבינו מורינו ורבינו זצל, וההמלצה שלי, לא לפספס אף מילה. רבי גרשון בכבוד.
שלום ומזל טוב לחבר הלומדים. לאור מעשה שהיה ממש בעת האחרונה והוכיח גם אם דברי תורה אינם צריכים הוכחה, כמה אקטואלים ותקפים דברי התנאים והאמוראים אותם פגשנו במסכתנו, יש את נפשי להביא מספר ציטוטים הממחישים את חשיבות ההלכות הקשורות בנושא גיטין, שגם מי שאינו בר בי רב מבין שאי עמידה מדוקדקת על קיומן עלול להעמיד בסכנה מוחשית את עניין היוחסין בעם ישראל, ובכלל זאת בעיית ממזרות חלילה הנובעת מאתרת אשת איש לשוק בלא מתן גט כדת משה וישראל. ראש וראשון הוא הראש בסוף מסכתנו, וכך הוא כותב: ומאוד יש להיזהר לכל אדם שלא ישתדל בענייני גיטין, כי רבו הדקדוקים ובקל יכול לטעות בהן, והטעות בהן פסול ממזרות. ובספר תומת ישרים כותב: יש חכמים נוהגים להתענות ביום שנותנים גט, וכך נוהג גם אני. ויראה לי אתה משום דיני הגט רבו למעלה הדקדוקים והספקות, ובקל יוכל לטעות. ולכן היו מתענים שלא יקשלו בשום דבר, שלא יהיו מרבים ממזרים בישראל. וזה לשון הרמה ביורה דעה סימן ריש ממבט. גם רבותינו הראשונים והפוסקים אחריהם הזהירו לבל יכניס עצמו בענייני גיטין החמורים, רק המומחה והבקי בהן לרוב חומרתם. והריבש בסימן שין פייטט כותב: מעיד אני על רבותיי הרב רבינו פרץ הכהן זיכרונו לברכה והרב רבינו ניסים זיכרונו לברכה, שמעולם לא הניחו שיינתן גט זולתי בפניהם, לפי שרוב מצויים אצל גיטין אינם מומחים ולא בקיאים בדקדוקי הגט. גם בזמן רבותינו זיכרונם לברכה היו ממנים אחד מהם על הגיטין, כמו שאמרו בריש גיטין בדף ה' אתה לקמי דרווחי, שהיה ממונה על הגיטים. בציטוט אחרון וחריף משאלות ותשובות אמונת שמואל בסימן ה' כתב: אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת קידושין, כל מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין על יהיה לו עסק עמהם, והיה ראוי למי שאינו מוטל עליו להורות להרחיק מדינים האלו כבורח מן הנחש. עד כאן. ויש בנותן עניין להזכיר את דודינו הבלתי נשכח הרב משה יוסף מילצקי זכר צדיק לברכה, שזה לא מכבר היה יום היורצייט שלו, שכל ימיו כדיין וכאב בית דין ידוע ונערץ, והיו אלה שנים ארוכות, מעולם לא הגיע לשולחנו סידור גט, הדבר היה ביוזמתו. האם זה היה עקב דבריהם הלא קלים של קדמוננו שציטטנו, או שמה לא חפץ לקחת חלק במעשה שעליו נאמר שהמזבח מוריד דמעות. כך או כך, זו הייתה מציאות חייו. במהלך שלושת חודשי לימוד מסכת גיטין, ובאופן שאינו מקרי, כי הרי אין מקרים בעולם, והכל מתוזמן ומדויק על ידי הבורא יתברך שמו, קיבלתי שתי שיחות טלפון מעבר לים. במועדים שונים, בנושאים שונים, ואולם עם מכנה משותף ברור לשניהם. גם זהותו של המטלפן, וגם זהותו של נשוא השיחות, שניהם זהים לחלוטין. אין מקרים, ואת זה כבר אמרנו, והכל במהלך לימוד מסכת גיטין, אותה סיימנו היום בסייעתא דשמיא בשעה טובה ומוצלחת. הנושא הראשון היה טופס מעשה בית דין, עליו חתום בין היתר אב בית דין, רב מסוים שאת שמו לא אפרט מטעמי צנעת הפרט, שהעיד על תהליך גיור של גברת אחת שעתה לאחר שנים מבקשת ביתה להינשא ליהודי. ואילו האחר גם הוא קשור לנישואין, אלא שנושאו מעשה בדין אף הוא לפני שנים שנערך לאחר מתן גט לאישה מיד בעלה, והמגורשת עצמה עכשיו מבקשת להינשא ליהודי בנישואים שניים. כתב מעשה בדין במקרים אלה הוא טופס הנכתב ונחתם בידי הדיינים, המעיד על תהליך שנעשה בבית הדין, כגון גיור או מתן גט ועוד, ובו פרטים על העניין, כמו גם השמות, התאריך ומקום מושב בית הדין. טלפון אחד הגיע ממש את נדם צליל קולו הרועם והחם של מגיד השיעור הרב בנימין שליטה, שחתם כהרגלו בהכל טוב ולהתראות את סיימתי לשמוע ולהחכים משיעור הדף היומי במסכתנו באחד מדפי המסכת הראשונים. המטלפן מעבר לים נשמע די לחוץ, ולאחר שווידא שאני הוא הדובר, סיפר לי שהוא רב קהילה באחת מערי צפון אמריקה, ונרשמו אצלו לנישואין זוג שהאישה מוצאה מאחת מארצות דרום אמריקה, ובעיון במסמכיה אותה נתבקשה להביא עלה שאימה התגיירה בבית דינו של אותו רב מסוים, ושמי הוזכר על ידה כמי ששירת אף הוא באותה עת ברבנות בקהילה היהודית הנזכרת. אם אכן הזמן חופף, מדוע אין שמך מופיע בטופס מעשה בית הדין ותעודת הגיור? שאל. בחוסר חשק גדול הסברתי לו שאיני חפץ לחוות דעה על תהליך הגיור של האם, וכדאי שיפנה אל מי שכן חתום עליה. סיומה של השיחה פחות חשוב לענייננו, ואולם ההמשך מפתיע ביותר. חודש וחצי חלף, ואותו רב מצפון אמריקה שוב מתקשר, ובפיו שאלה נוספת. מחילה שאני מטריד אותו, ואולם בקהילתי חברים רבים יוצאי קהילתך לשעבר, ואין זה תימה איפה שאני שב אליך ונזקק לעזרתך שוב. הפעם מדובר באישה שהתגרשה אי אז בקהילתכם, ומבקשת להינשא בשנית. הפעם שמך דווקא כן מופיע כעד על הגט שניתן באותו בדין ונערך על ידי אותו רב. מה פשר הדבר? מדוע בגיור לא נטלת חלק, ואילו בתהליך הגט כן? חשבתי בליבי שלמימד הזמן אין כל משמעות. הנה מעשים שנעשו שנים רבות לאחור, שווים וצפים ומקבלים חיות מחדש וביתר שאת. מה שנראה בשעתו כנייר שיצא מתחת ידי בית הדין, מקבל עוצמה רבה יותר מכפי שהיה לו ברגע האמת כשיצא לאוויר העולם, ועלול להפוך לאבן נגף משמעותי או לטענה דמסיה בהתאם לנסיבות. היום ביתה של מי שהתגיירה לפני 30 שנה מבקשת לבנות את ביתה היא בעולם היהודי, או אותה גברת שבמשך שנים חיפשה בן זוג על מנת לא לחיות לבדה ומצאה אותו סוף סוף, ושתיהן הגיעו שלא במקרה לפתחו של אותו רב קהילה בארץ אחרת המבקש לנהוג על פי ההלכה ולהשיא יהודיה עם יהודי, כאשר האחת יהדותה מסופקת והאחרת צריכה להוכיח שהיא גרושה כדת משה וישראל ופנויה לנישואין לבר מכהן. אל מול שיחת הטלפון האחרונה הייתי אמור לכאורה לעמוד במצב לא נעים. אותה קהילה, אותו רב שחותם על מעשה בית הדין בשני המקרים, באחד שמי אינו מופיע ובאחר כן. האם זה מוכיח על חוסר רצינות מצידי במילוי תפקידי החשוב? בספרדית יש פתגם מכונן, כי ינודה בנותמה, מי שאין לו חובות אינו חושש, שמשמעותו לך בדרך הישרה והסלולה, דרך האמת, ולא תזקק לא לזיכרון ארוך וגם לא לתירוצים. אמת מארץ תצמח, ורק צריך לגחון ולאסוף אותה, אלא אם זו תקופת עקבתא דמשיחא, שאז תהיה לצערנו האמת נעדרת. הסברתי לאותו רב מכובד שבמקרה ההוא לפני כחודש ומחצה לא השתתפתי בתהליך, לגביו היו לי ולא רק לי ספקות רבים ביחס לתקיפותו, היות והגיורים נעשו כבסרת נע, ועל מנת לקבל פרס ודי למבין, ואילו בתהליך כתיבת הגט ומסירתו מיד הבעל לאישה היה מרכיב מכריע שלא הותיר כל ספק באשר לכשרותו של הגט. רשימת התנאים לגט כשר היא ארוכה, כידוע לכל מי שלמד איתנו את המסכת, גם אם אינו עוסק בפועל בנושא. הגט ייכתב בציווי הבעל, בנייר ודיו השייכים לו. הבעל ממנה את הסופר ואת עדי החתימה על הגט. הגט נכתב לשם הבעל ולשם האישה ולשם גירושין. כתיבה נכונה ומדויקת של שמות הבעל והאישה, התאריך ושם המקום בו נכתב הגט הינם קריטיים לכשרות הגט, והגט יימסר לאחר שנכתב באותו היום. הגט יימסר על ידי הבעל לאישה כאשר אין מעורבים עדי הולכה מצד הבעל ועדי קבלה מצד האישה. אמירת הנוסח שעיקרו והרי את מגורשת ממנו ומותרת לכל אדם, ועדיין לא הזכרנו גיטים מיוחדים כמו גט מקושר כאשר הבעל הינו כהן, ועוד פרטים שדורשים לימוד וידע רב בענייני גיטין ועוד. הסוד המסתתר מאחורי השקט הנפשי שלי ושאפשר לי להיות שותף לתהליך ולחתום על הגט כעד, היה נעוץ בעובדה שהחל מרגע תחילתו של התהליך, לבד מהרגעים הארוכים לעתים, בהם שוקד הסופר על כתיבת 12 השורות שהגט מכיל, שהן בגימטריה של האותיות גט, כל העת היה הרב מסדר הגט בקשר טלפוני רציף, אם לא אחר, מאשר בעל מחבר שאלות ותשובות בית אבי, הגאון יצחק אייזיק ליבס, זכר צדיק לברכה מארצות הברית, שהלך לעולמו והובא לקבורה בארץ ישראל בשנת תשין סמך. המומחיות שלו והידע בהלכות גיטין היה מן המפורסמות, ולמרבה הטובה, הקשר בין הרב מסדר הגט לבינו היה אדוק, ובכל התהליך לא זזה ידו מתוך ידו. כל פעולה וכל עוד שנכתבה בתורף הגט, ובעיקר בכתיבה נכונה של שמות הבעל והאישה, היו בהשגחתו ובהתאם להוראותיו. החשש מפני ממזרות חלילה היה גדול אצל הרב המסדר. וכל זה הצטרף לחגיגה ההלכתית שתוצאותיה היו גט כשר למהדרין ללא חשש ופקפוק. כך היה בכל אחד מהגיטין שנכתבו ונמסרו, ולמרבה הצער היו לא מעטים. על גט שכזה סיימתי את הרצאתי לרב שהתקשר אליי לשואלני, חתמתי כעד ללא חשש ומתוך תחושה שהנה עוד יהודיה שאלמלא קיבלה גיטה בפרק זמן סביר, הייתה עלולה להימצא בסכנת התרת אישה, אשת איש, לשוק, שלא כדין היות ובצוק העיתים ובאווירה הלטינית המתירנית ששררה ברחוב ובסביבה בחיו היהודים, הרב היצר הרע בחדווה. כל גט הנמסר כדת משה וישראל מקטין סכנות אלה ומצמצמם עד כדי איונן. ואכן סיכמתי, מעשה בית הדין שביד האישה כשר וישר הוא, שיהיה במזל טוב. מה שלא יכולתי עם כל הצער לומר על מעשה בית הדין באשר לגיורים. אגב, הרב סיפר לי שלאחר שלא יכולתי לאושש את כיפותו של תהליך הגיור של אם הבחורה שביקשה להינשא בקהילתו, היא קיבלה על עצמה תהליך גיור לחומרה, והחתונה נדחתה עד להשלמתו, תוך הבטחה שבעיות קשות כאלו לא יחזרו על עצמן, כאשר בניה לעתיד ירצו לחגוג בר מצווה ולהינשא. ורק ירהו קטן. מהיה לו הגיע גברת זו לרב אחר שלא ממש היה מתחכה אחר שורשיה ולא מטריח עצמו לטלפן ולהתעניין. טוב, התשובה ברורה, וכפי שאמרנו, הבורא מנהיג ואין מקרים. היום יום היורצייט של אבינו מורינו הרב רפואל אברהם יהושע בן הרב הצדיק חיים חייקל זאב מילצקי זכר צדיק לברכה. הכי חשוב, הרב בנימין שליטה, מגיד השיעור, עשה את המתבקש ושילב בין הדביקים. סיום מסכת בבחינת הקדמה ליום הכניסה, כנאמר במסכת מגילה, לגבי חשיבות מקרא מגילה, גם אם היא קודם זמנה המקורי, על מנת לאפשר למי שמתקשה להגיע לעיר הגדולה במועד הנקוב ולקרוא גם הוא מגילה ברוב עם. החיבור בין שמחתנו, שמחת התורה וסיום מסכת, ובין כיבוד אב ועשייה לעילוי נשמתו, היא טבעית ומתבקשת מאוד, ועל כך יבורך. חוב גדול חב אני לאבינו, זיכרונו לברכה, והוא קשור למסכת אותה אנו מסיימים היום, מסכת גיטין. לעניות דעתי, קיימת חלוקה דיכוטומית בין מי שלומד תורה ומקדיש לה את רוב עיתותיו, ובין מי שלא זכה בתחום הזה, והוא תרוד עד למעל הראש בענייני פרנסה, ולימוד התורה אצלו מסתכם בשניים מקרא ואחד תרגום, משנה פה ושם, ופרקי תהילים באירועים מזדמנים. מי שזכה ולימוד התורה הוא רוב מניינו ובניינו, קרוב מאוד אליה, וקשת הראייה שלו בכל הנוגע לחשיבות הלימוד הינה בהתאם, ממש כפי שאתה מסתכל על ציור נהדר או ארמון תפארת, מקרוב מאוד, ואולי אפילו מתגורר בו, ואין לך תנאים גיאומטריים להיהנות מיפי מראם, דבר הדורש התרחקות מסוימת, כן, גם פיזית. כאן יש יתרון למי שאינו שוקד על לימוד התורה כל ימיו. כאדם מאמין הוא יודע איזו חשיבות מקנה הבורא לתורה וללימודה. אלא שהוא לא מיישם זאת, והסיבות ידועות, הוא מתייחס אל הלומדים בחרדת קודש ועושה הכל על מנת לתמוך ולכבד. בעוד שהלומדים החיים באוהלה של תורה עושים זאת בחדווה ובדבקות, אלא שכאשר זה החלק הארי בחייך, לא תמיד יכול אתה להתבונן בגודל המעשה שממלא את ימיך, וייתכן שמכאן נובעת גם הקורלציה, המתאם בין רמת הענבה והצניעות, ובין הגדולה בתורה. אינך מבין מה הרבותה, הרי זו חובתי בעולמי, ואיך החזיק טובה לעצמי על כך שאני לומד תורה. אבינו זל, בהיותו יוצא דופן מבחינה זו, נהנה היה משני העולמות. בעוצמת נחישותו להספיק כמה שיותר בעולמו, וכאילו חש שהקצבת השנים שנועדו לו, וכפי שאכן היה לצער כולנו, היא מעטה. השכיל בעוז רצונו למצוא זמן גם לפרנסת המשפחה הברוכה שהצריכה וגזלה משאבי רוח ונפש רבים, וגם לקבוע עיתים לתורה בעיקר בשעות הלילה שדרך כלל נועדו לשינה ולהגירת כוחות ליום המחורת. הוא כן הצליח לשלב בין עמל הלימוד לבין הערכה והעוקרה שרכש ללומדי התורה, הגם שהוא עצמו עסק בזאת בכל רגע שיתאפשר לו, ולא לחוס על כוחותיו. גם בעל כישרון ותלמיד חכם עצום, וגם מוקיר רבנן ברמה שווה ביודעו את ערכו הבלתי נתפס של לימוד התורה, גם בתיאוריה ולא פחות במעשה ובמציאות שהוא עצמו יצר לעתים יש מאין, בכל הנוגע לחלוקת שעות היממה, בהשכילו לדחוס כמה שיותר על גבול הבלתי אפשרי. וכאן אני חוזר לחובי אליו הקשור למסכתנו. בכיתה ז' בבית הספר היסודי, תלמוד תורה בבני ברק, נלמדה בשעות הבוקר מסכת גיטין. המורה המחנך שלימדנו היה יהודי יקר מאוד. תלמיד חכם, ועם זאת לא היה סיפק בידו להקדיש לכל תלמיד את הדרוש לו על פי דרכו ורמתו. לכך נוצר פער לא קטן ברמת הידע וגם בהקניית הרגלי הלימוד, הכל כך נחוצים בתחילת המסלול של לימוד התלמוד. לאבינו ז"ל, שהעניין הטריד אותו מאוד, נודע שהמורה שהיה זקוק נואשות לחיזוק פרנסתו, השלים זאת בצורת מתן שיעור פרטי לבין השירים מהכיתה שלי. הקשר שנוצר בין אבי לבין המחנך היה מיידי, ומהר מאוד הבנתי שהפסקת הצהריים הכל כך נחשקת שלי בין לימודי הקודש בבוקר ללימודי החול אחר הצהריים מוקרבת לטובת הצטרפותי לאותו שיעור פרטי בבית העשירים. הדבר יצריך תוספת תשלום כבדה עבור אבינו למורה, ושלוש פעמים בשבוע מיהרתי לביתי לצהריים לזמן קצר שנדרש לארוחה, ומיד לדרך עם גמרא תחת בית שחי לביתו של החבר מהכיתה. זה לא היה קל עבורי, ממש לא, ואני אפילו מתבייש לפרט את עוצמת אי סביעות רצוני שהופגנה. אבל לאבא ועוד כזה לא מסרבים. חודשים ארוכים, קיץ וחורף, נמשך הדבר. לו חכמתי, הייתי מנצל את כל הזמן שהוקדש לי, עקב היעדר החשק של החבר האחר. עם זאת, השעות החצי פרטיות שהופנו רק אליי, עשו את שלהן, ומסכת גיטין עבורי, לפחות בחלקה, הפכה להיות בת בית אצלי, בגין אותה הקרבה כלכלית קשה של אבינו, שהבין אז שזו ההשקעה הטובה ביותר, ומניבת הפרי המתוק ביותר, בגידול ילדים לאהבת וללימוד התורה. כמה צר לי שאז לא הבנתי את גודל הקרבתו והתעקשותו של אבינו, לקנות עבורי בכסף מלא שבא לו בעמל רב, הזדמנות לשפר ולשדרג עבורי את מסלול לימוד התורה. כזה היה וכך נהג עם שאר בני המשפחה, בניו, בנותיו ואחיו בכלל זאת, איש לפי צורכו. צרכיו האישיים ונוחותו היו כלא היו אל מול מילוי צורך גשמי כרוחני של מי מבני המשפחה. על כך נתונה לו תודתנו הנצחית. יהי זכרו ברוך. חבריי הלומדים, אולי הארכתי מעט ואני מתנצל על כך, אבל משום מה חש אני שהדברים נפלו על אוזניים קשובות. יש לי הרגשה שמהדברים עולה חשיבותו העצומה של לימוד תורה יומי, וממילא ערכן של השעות שאנו מקדישים ללימוד התורה במסגרת הדף היומי. היום אנו עושים זאת מרצוננו החופשי ומהכרתנו במעמדה הייחודי של היגיעה בתורה. נהנים אנו משני העולמות, גם מעצם הלימוד, למרות שמצוות לב להיענות ניתנו, בלימוד התורה זה מותר. גם מההכרה שכל שאנו קונים לנו אנו קונים, והאשראי הולך וגדל עם סיומה של עוד מסכת. אשרינו ואשרי חלקנו. תודה מרובה למגיד השיעור הרב בנימין שליטה, ששלי ושלכם בלימוד התורה שלא הוא. אין חולק על כך. הוא המוציא והמביא, הדולה ומשקה בכל יום בלא לאות, במרץ אלומים, שעונה בלי עין הרע להגדרה התנכית היפהפייה הגורסת, שכחיצים ביד גיבור כן בני הנאורים. אי רצון שהבורא ייתן לו כוחות להתמיד שנים רבות בעוד מסכת ועוד סיום שס בבריאות ובשובה ונחת לרווחתנו הנפשית ולזכותנו וזכות בני משפחתנו. מזל טוב ויום נעים על כולכם.
ישר כוח רבי גרשון שליטה על הדברים הנפלאים והמיוחדים העשויים כפתור ופרח בעניין הדיום ההלכה למעשה בדידיה ועובדה, ואורחות חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. ויהיו הדברים לעילוי נשמת אבינו מורינו זכר צדיק לברכה, שתעמוד נשמתו ותמליץ טוב בעד ילדיו, צאצאיו, משפחתו, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל.
כי יבואי ובואי חכה 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 לוי כי יבואי ובואי אוי חכה 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 לוי כי יבואי ובואי אוי חכה 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 לוי כי יבואי ובואי אוי תתלק ובום שוי נהיים
חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את שני הדפים החותמים את מסכת גיטין על צד ידפיה. הנה השאלות לשילום סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהי המטלה? שאלה שנייה לגבי מה אומרת הברייתא שלא חוששים לכל על פנויה שהיא בעולה. שאלה שלישית, איזו שמועה חוששים לה שהאישה מקודשת? שאלה רביעית, באו העדים ואמרו שלא היו דברים מעולם. האם מבטלים את הכל? שאלה חמישית, מדוע אפשר לבטל כל שנתקדשה לקטן אפילו אם נראה כגדול? שאלה שישית, מדוע אישה אומרת גירשתני נאמנת? שאלה שביעית, מתי מותר לאדם לגרש את אשתו? שאלה שמינית, לאילו לשונות משמשת המילה כי? שאלה תשיעית, המגרש את אשתו בלא סיבה, היא מחויב להחזירה או מניין? והשאלה האחרונה, מדוע לא ייתכן לפרש בברייתא שרוחצת עם בני אדם כפשוטו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית. היום הזה יום חגינו סיום מסכת גיטין על צד ידפיה. בשני הדפים החותמים את המסכת דפים פייטט וצדי, והפתיח המוזיקלי הבא של חיים ישראל, יבשר על קביעותינו בסייעתא דשמיא הגדולה, במפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים אנו במסכת ראש השנה פרק א' משנה ו' משנה זו היא המשך של המשנה הקודמת ומעשה זה הובא כדי לחזק את דברי תנא קמא שם. מעשה היה שעברו יותר מ-40 זוג, יותר מ-40 זוגות של עדים הלכו בשבת לעיד לפני בית דין שראו את הלבנה ועקבן רבי עקיבא בלוד. שלא ימשיכו ללכת למקום בית הדין לפי שלא היה לבית הדין צורך בעידותם ועשה כן רבי עקיבא שלא יחללו את השבת שלא לצורך. שלח לו רבן גמליאל רבי עקיבא ההודעה הזו היא מעכבת את הרבים מללכת לעיד נמצא איתם מכשילן לעתיד לבוא. שבפעם אחרת לא ייצאו לעיד על החודש בשבת כלל, כי כל אחד יחשוב שמן הסתם ראו עידים אחרים שהלכו כבר לעיד. ואם ילך גם הוא, יעקבו חכמי הערים מלעבור. מסכת ראש השנה פרק א' משנה ז', בדרך כלל אין אב ובנו וכן כמה קרובים אחרים ראויים להצטרף יחד להיות זוג עדים. משנתנו דנה עם דין זה נאמר גם לגבי עדות החודש. אומרת המשנה, אב ובנו שראו את החודש, הלבנה בחידושה ילכו שניהם לבית הדין, לא מפני שמצטרפים זה עם זה להיות יחד זוג עדים שהרי הם פסולים להעיד ביחד, אלא ילכו שניהם כדי שאם ייפסל אחד מהם שלא תעמוד עדותו בבדיקות בית הדין, יצטרף השני עם עד אחר להיות יחד זוג עדים. רבי שמעון אומר, אב ובנו וכל הקרובים זה לזה כשירים לעדות החודש, כלומר שמצטרפים זה עם זה להעיד על ראיית הלבנה כזוג עדים, אף על פי שלשאר עדויות אינם ראויים להצטרף. אמר רבי יוסי, מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים, הוא ובנו ועבדו משוחרר, עבדו הכנעני שהשתחרר על ידו ודינו כגר, וקיבלו הכהנים אותו ואת בנו שהיו הכהנים סוברים כרבי שמעון, שקרובים כשרים להצטרף יחד לעדות החודש, ופסלו את עבדו המשוחרר כי היו סבורים שאין עדות החודש כשרה אלא בישראלים מיוחסים. וכשבאו לפני בית דין, קיבלו בית דין אותו את טוביה הרופא ואת עבדו המשוחרר, כי סברו שגר כשר לעדות החודש כמו שכשר הוא לשאר עדויות, ופסלו את בנו כי סברו שקרובים פסולים להעיד יחד בעדות החודש כדעת הנקמה. הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל החותם, חגיגת סיום מסכת גיטין על צד ידפיה היום הזה, יום כואב, תשפ"ג, חבב במנחם אב, תשפ"ג, יום היורצייט של אבינו מורינו זכר צדיק לברכה, זכותו הגדולה תגן עלינו. ברכות והודעות למלך כל חי וקיים, על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו, כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני יומות המושיח ולחיי העולם הבא. ללכת מחיל אל חיל בבריות גופה ובנאור המעליה בכל מילה דמיטב, בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, דף ועוד דף, פרק ועוד פרק, מסכת ועוד מסכת, סדר ועוד סדר, שס ועוד שס. שרכוח ענק לשותפים לדרך, אתם הוריי ורבותיי, אתם אחיי ורעיי, לומדי הדף היומי, הזוכים ומזכים. כל הברכות הכתובות בספר התורה הזה יחולו על בני המשפחה, האוהבים, האהובים ומסורים, המסייעים בחן בחסד וברחמים, לאורך ימים טובים, ובראשם מנשים באוהל תבורך, האשת חיל השותפה לדרך, אור נתחי לאורך ימים טובים. ייתן השם הטוב את ברכתו בביתנו, בניין הדייד, לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות, באהבה ואחווה ושלום ורעות, בשמחה שובה ונחת כל הימים. אמן כן יהי רצון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני זך, במנחם אב תשפ"ג, ונחגוג כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא כאן בקול חי פעמיים באהבה את סיומי המסכתות. נחגוג פעם נוספת את סיום מסכת גיטין על צד ידפיה, ונייחד פרק נרחב בעזרת השם להקדמה ופתיחה למסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת קידושין החותמת את סדר נשים. לי קוראים בנימין מילצקי, סס ושמח ומודה לבורא כל העולם על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו, ורוצה לאחל לכולנו מזל טוב וחג שמח מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. מזל טוב וחג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.